הולכים ללמוד היום הלכה אחת חשובה, שזה העניין מה באמת מתבטל, מה לא מתבטל. כן, סימן תף מם זין. בוא שב פה, לידינו. לא יודעת, תמצא עוד כיסא, תביא. אורח אתה. לא, לא, לא. בוא תשאר אותה, לא שני מקום, על כיסא לא יושב זר.
לא נשמעת.
אז זה חשוב בכתב, אותו לא.
תקרא בסימן תף מם זין.
תף מם זין?
כן.
הלכות דיני תערובת חמץ בתוך הפסח. תף מם זין. סעיף א'.
אתמול דיברנו על הגמרא הזאת, נכון? הבאנו את המקור מהתלמוד בדף למד במסכת פסחים, וקראנו בתוספות את השיטות, שכל השיטות, כמעט כל הראשונים אומרים לא מתבטל. תקרא. חמץ בפסח.
חמץ בפסח עושה תערותו בין במינו, בין שלא במינו, במשהו. אפילו בהנאה.
כן. וצריך?
וצריך לשרוף הכל, ולא סגה בפדיון דמה חמץ ולמכור השם. מיהו? כלים שנתבשל בהם מותרים לאחר הפסח, ואין צריכים שבירה או הגעלה.
בדין
תערובתו, כדין שאר התערובת. אלא שמה שעושה בשאר התערובת פחות מ-60 עושה בחמץ במשהו. אבל אם בשאר התערובת לא היה צריך 60, אלא קליפה או מפתח מקום. אף בחמץ כן. שחם בחם בלא רוטב די בקליפה כשאר יסורים. לכן אם נגע כיכר חמץ וכיכר מצה ושניהם חמים ואין שם דבר המפען לא אסור אלא מקום מגעו בלבד לפי שאינו מביא יותר. אגב
בדין ריחה, כן,
בדין ריחה מיותר לעניין תבשיל שיש לו חמץ עם שאר תבשילים. יש מקינים במקום דהיה מותר בשאר יסורים, יש מאחרים דמשהו מיהו איקה, ודווקא במקום ששייך בו ריחה אלא דמשאר יסורים לאו נלתה היא כמו שיבאה ביורדי הסימן כולכי בסיעת.
כן, זה הלכה מאוד חשובה.
אנחנו אומרים ריחה לאו נלתה היא.
אנחנו פוסקים לאט לאט, ואנחנו פוסקים. הבאתי לכם אתמול את שיטת שאלתות, למדנו אותם, שיטת בה ועוד ראשונים, ואמרנו לכם שחמץ בפסח יש דעה שזה בטל ב-60, לא היה להם בגרסה. להלכה חמץ בפסח במשהו, זאת אומרת אפילו כלשהו, כמו שגם דיברנו אתמול על התשובה של רבי עובדיה יוסף מרן, רבי עובדיה יוסף, שהוא דן בים כנרת, אם הוא תראה לשתות מים מהכנרת, כיוון שיש שם אנשים שפותחים שם לחם או משהו, ועיקר ההיתר שלו שזה לא מתפשט, זה בקר נשאר באותו מקום, אבל חמץ בפסח אפילו במשהו, אפילו כלשהו חמץ, זה אסור. אז עכשיו אני שואל אתכם, מה יהיה הדין אם אדם באנו לליל הסדר, והתברר שעשינו ל-50 אנשים אורז, והתברר, ובדיוק בא בשאלה בפיו, אומר, תשמע הרב, מצאנו חיטה לפני ליל הסדר, לפני שהיה שקיעת החמה, מצאנו חיטה באורז. מה הדין? צריך לשרוף את הכל, לזרוק את הכל, מה אתם אומרים?
מחלוקת ספרדים אשכנזים.
למה? למה זה לפני פסח.
יפה, תסתכלו יפה. חמץ, תקראו עוד פעם, חמץ בפסח. בפסח. הרמב״ם מסביר למה חמץ בפסח במשהו. אומר שזה דבר שיש לו מתירים. כיוון שאחר הפסח זה מותר. משמע מדבריו שאין צורך לשרוף את הכל. ויש הרבה חולקים על הדעות האלה. ואומרים הרבה מהראשונים, מה פתאום לשרוף את הכל? אנחנו אומרים יש בו איסור הנאה. בואו ניקח לדוגמה. נכנס לנו, נגיד, בחמץ באוכל הזה שהיה כשר, נפל שם חתיכות של חמץ. כמה שווה החמץ? $5. כמה היה היתר? $1,000. בשביל $5 אתה צריך לסוף את כל ה-1,000? לא. תוציא רק את החשבון של הדבר שהוא אסור, ורק זה צריך לבאר, לא לשרוף את הכל. יש הרבה שחולקים על הפסק דין הזה שצריך לשרוף את הכל. וגם תראו במרן רבי יוסף קארו דייק בלשונו, מה אמר? אפילו בהנאה. זאת אומרת, הפשט הוא בהנאה, שזה עסוק שהוא כמות שהוא, אבל אם מוצאת ממנו את האיסור שבו, זה לא נאסר בהנאה. תקראו עכשיו במשלה ברורה, הוא מדבר בזה, תקרא את זה. חמץ בפסח מדאורייתא, הווה חמץ בפסח כשאר איסורים, שנתערבו. שאין עושים תערותם אלא כדי ליתן טעם את הערובת. דיינו עד 60. אלא שחכמים החמירו בו, למה, למה? כמדעית בקרת, ולא בדיל למיני כולי השתה. קרת זה לא אומר כלום, תראה שני דברים. למה שגם חלב יש בו קרת, וגם זה מתבטל. אלא גם לא בדיל למיני, שכיוון שאנשים רגילים לחיות על לחם תמיד, כל בוקר זה אכילת לחם. על הלחם לבדו יחיה אדם. כן, כיוון שאדם חי תמיד בלחם, חכמים החמירו בו ואמרו להרחיק את האדם מהאיסור, לכן, אבל לא בגלל רק קרת, לא בגלל הקרת, גם חלב קרת יש בו. יש אומרים משום דבר, דבר שיש לו מתירים לשיטת הרמב״ם, כדי לקמן בסעיף י' א', במשהו, ואיך הדעיקה עוד הרבה צדדים להקל, סמכן על השאלתו, דסביר עליה, דחמץ, בפסח צריך שער איסורים בשישי. אז רבע, כמו ספק ספקה, בואו נסביר לכם. בואו נגיד, נותן טעם לפגם לאשכנזים. הם אומרים שנותן טעם לפגם אסור. אז לכם האשכנזים שאומרים שנותן טעם לפגם אסור, אבל יש לך עוד שיטה שזה בטל בשישים. אז עושים כמו ספק ספקה. אולי הלכה כמו השאלתות. ואם תאמר לא, הלכה לא כמו על שאלתות, במשהו, אבל יש לך כאן עוד ספק,
דבר פגום,
דבר פגום שבאמת, אז אפילו לפי רבני אשכנז שהם פוסקים שבדבר פגום לא מתבטל, חמץ בפסח בדבר פגום, נגיע לזה, נותן טעם לפגם, הם אוסרים, הם יוסיפו את זה, תוסיף את הסברים האלה, זה מה שאומר לנו הגאון, משנה ברורה. חלק גדול מהרבי עובדיה יוסף בספרו, רבי עומר וחבדת וכל הספרים שלו, בנוי על ספק ספקה. למשל, אתן לכם דוגמה. כאן בישיבה, רק היהודי מדליק את האש. הגוי לא מדליק את האש. ומרן הבית יוסף אמר שבבישול, לא מספיק הבערת האש כמו בפת, אלא צריך לעשות פעולה בבישול עצמו. אז לכאורה, ספרדים שהולכים בשיטת הבית יוסף יגידו, לא רוצים לאכול כמה מסעדה. לא. הוא אומר, מכיוון שיש עוד שיטה, שאומר שבבית של ישראל שהגוי עובד, זה יותר קל, אין בזה חשש של סברה הזאת של חיתום, וגם דרך עבדות הוא עושה את זה. מי חושב להתחתן עם הפועלים האלה, הקושים האלה שהם עובדים פה? לא חושבים על זה מעולם. אז ממילא, כיוון שיש לך שני צדדים, אז אומרים, אולי הלכה שבבית ישראל מותר. תגיד, לא, אולי הלכה היא כמו שבבית, לא, שבבית יהודי זה גם אסור, אבל יש לך שיטה אחרת. אולי הלכה היא שמספיק גם כן הבערת האש. לכן סומכים, כן, 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 בישיבה פה, הנה, שאלה על הישיבה פה. בישיבה פה. אותו דבר גם יש לך לגבי, הרבה פעם שואלים אותי, שאדם מוזמן, יש לו תשובה גדולה מהרב עובדיה יוסף, אדם שמוזמן. ועושים רק גלת כשר אשכנזי. זה לא בית יוסף. הוא אומר, תאכל. תאכל, למה יכול? קודם כל, יכול להיות שזה בית יוסף. כתוב על זה גלת, מה אתה יודע? אתה אומר, לא, מוצאים כמה סרחות. אולי זה במקום שגם המרן מתיר את זה. אולי זה היה באונה, באונות, מרן מתיר סרחות. אז יש לך כאן כמה צדדים למצוא לך היתר. אומרים, ספק ספקה, זה המקור. ספק אחד הלכה כמומי, ספק שני, אולי גם אם תאמר הלכה שזה אסור, אולי בצד השני יש לך. זה מה שאומר כאן המשנה ברורה. תלמדו כלל, ספק ספקה זה מותר, גם בפוסקים עושים את זה הרבה פעמים, והספר שלו כמעט תמצאו אותו כולו כבנוי על ההתרים שלו על ספק ספקה, כן.
אז איפה הוא מדבר על נותן טעם לפגם פה? מה זה פה?
נגיע להגיע, נגיע לזה. נותן טעם גם בהמשך. אתה רוצה לקרוא את זה דווקא עכשיו, תסתכל, הנה כאן, מדבר נותן טעם לפגם. יש לזה סעיף בפני עצמו. הנה, בסעיף י'. כן, הרב עובדיה, כן. תראה, בסעיף י', תקרא.
נותן טעם לפגם מותר גם בפסח
ואשכנזים
יש מחמירים וכן נוהגים באלו המדינות מקום שיש מנהג להחמיר אפילו משהו ונותן טעם לפגם אסור אבל מה זה פוגם פה? מה הדבר
שפוגם פה? למשל כלי, בישלת בכלים שעברה עליהם 24 שעות בישלת בכלי שעברו עליו 24 שעות זה נקרא נותן טעם לפגם
it decreases the quality of the food.
אם אתה זוכר שדיברנו על זה תוספות גדול.
When it's
You said there's two ספק. דיברנו שיש שני ספקות פה. מה הספק שפוגם בו?
הנה, למשל, נותן טעם לפגם וגם היה את הסברה הזאת שאתה אומר של בטל בשישי.
ספרדים say that נותן טעם לפגם is מותר. אשכנזים say נותן טעם לפגם is still
אסור.
חמץ on Pesach, תערובת. תערובת חמץ on Pesach.
כלי חמץ שעבר עליו 24 שעות, זה נקרא
נותן טעם לפגם.
בישלו בכלי חמץ אחרי 24 שעות, זה נקרא נותן טעם לפגם. דוגמה יפה. עכשיו נחזור לענייננו. אז עכשיו באמת בעניין הזה של אסור בהנאה, זה לא כל כך פשוט, תקרא, זה בפורש נגד הרמב״ם. הרמב״ם אומר למה זה אסור בכל שעות, משמע שזה מותר אחר הפסח. עכשיו תקרא את זה פה, אפילו בהנאה. כן, תקרא את זה קודם כל בביאור ההלכה, במשהו, והיהם במשנה ברורה, מה שכתב בשם האחרונים, והיהם בפרי מגדים שכתב לעניין למכור עקום, חוץ מדמי האיסור שבו, אף דאנו נוהגים להחמיר, כמו שכתב הרמב"ם, כל אפשר לומר, דאף היכא דאיכא צד להקל, כן, מותר למכור לעקום. זאת אומרת, בואו נעשה חשבון כזה, נכנס פה 10 סנט של איסור. שמת כמה שעורים חמץ לתוך האורז שלנו. כמה שווים 10 חיטים האלה החמץ? 20 חיטים. פתאום אתה רואה יש 10 חיטים, בישלנו אותו בטעות. אבל יש לך כאן עוד צד לומר שההלכה לא באמת שצריכים לשרוף את הכל.
לפני פסח.
אפילו בפסח. כן. מצאת בתוך הפסח, בישלו ורוצים בתוך האורז, לא אוכלים את זה, אומרים, אל תאכלו. עכשיו אנחנו עושים את האורז, או מצאנו חיטים באורז. מצאתם חיטים באורז, או עכשיו כמה חיטים מצאתם? מצאנו 10 חיטים. כמה שווים 10 חיטים? כמה שווים? 10 סנט. לא איזה דולר, 10 סנט. 10 חיטים שווים 10 סנט, נגיד, נכון? וכאן יש לנו אורז ב-$20. אז אתה אומר, בסדר, לא נשרוף את הכל, נוציא 10 סנט ונזרוק את זה, ואת השאר, את ה-$20 פחות 10 סנט, נמכור את זה לגוי. מובן של יהודים יאהבו, ודאי יחטפו אורס פרסי. כן, ממילא לא אומרים את הסברה צריך לשרוף את הכל, כיוון שהרבה חולקים. הבאנו לכם דוגמה, אחד מהם זה הרמב״ם, עוד הרבה ראשונים, וכאן הוא כותב וצריך לשרוף את הכל. כן, להפוקה תיקה בג' במשנה ברורה, ולא סגל, להפוקה מדעת הפוסקים שסוברים
סגד שישליך דמי החמץ המעורב בו לים.
כן,
ואחר כך מותר למכור או ליתן לעקום הכל. כן. כמה שמלן,
זה לא קיים עליו כדי מעשה. בדעת,
אחרים כתבו במקום הפסד גדול מאוד, אין צריך לשרוף הכל, אלא למכור כולו לנוכרי חוץ מדמי איסור שבו.
זהו.
כיוון שאינו לוקח דמים בעד האיסור המעורב.
כן, זה אסור בענה. מה אסור בענה? החמץ, אני לא נהנה מהחמץ. את ה-10 סנט הזה אני זורק אותו. הולך למקום שהיה טטניק שם, וזורק, אף פעם לא ימצאו את זה.
בצדקה אפשר לתת את זה.
לא לצדקה, צריך לאבד אותו. צדקה, איזה מצווה הבאה בעברה. צריך לאבד אותו, זה איסור חמץ. אל תזכרו.
אבל האורז הזה, כבר בן אדם, אני מהאורז הזה
נשמע אותו. השאלה היא, מה ההלכה?
זה לא עכשיו מפעל של אורז.
אתה מדבר היום, אני זוכר, שהיה במלחמת השחרור, שהיינו ילדים קטנים, זה היה דבר יקר. לא, למה לזרוק? היינו רעבים גם צמאים.
אבל עכשיו באים תתעתה.
היום, טוב. פעם שאלו את רבי משה פיינשטיין את השאלה לגבי מוצאים בביצים דם. הוא אומר, זה מותר, היום ספנה מערה. טוב, היום זה כמה פרוטות, אל תאכלו את זה, תזרקו. היום בימינו אולי אפשר לומר, אם זה דולר, $2, $5, לא בעיה גדולה בשבילנו, אבל היה ימים שלא היה אוכל, כן. הימים היה אוכל, היה דבר יקר, כן.
אז אם מצהירים את האוכל, צריך לסוף.
את האוכל אסור לאכול, אבל את הדמי ההנאה שיש לך בו, כמה זה שווה? 10 סנט, תזרוק.
אז את האוכל אסור לאכול?
כן. אסור לאכול. לא, השאלה מה צריך לשרוף את הכל או רק מוצאים את הפדיון. אז הוא אומר, בשאר הפסחים אפשר לסמוך על הפוסקים שחולקים על השיטה הזאת, ובאמת להתיר את זה.
אבל בשעת הדחק הרב אומר שיכולים...
כאן הוא כותב, איש מצליח, דבר יפה, הוא אומר, זה דווקא כשיש בוודאי משהו, אבל בספק משהו יש להקל את עידן, כמו שכתב הרי והראש, כן פסק מרם וכן פסק בחזון עובדיה, טוב. נמשיך.
כל הרב, שאלה.
כל הרב, כן. אז אם זה שעת הדיחה, הרב אומר שיכולים לסמוך על ספק סביקה, על נותן טעם לפגם ועל השאלה...
מצרפים שישים. גם בטל בשישים וגם נותן טעם לפגם. זאת אומרת, גם האשכנזים שפוסקים שנותן טעם לפגם אסור, אבל אם יש צורספת גם בטל בשישים וגם נותן טעם לפגם, כך אומר המשנה ברורה. אתה יכול לצרף את שתי הדעות הללו ולהקל גם לאותם שפוסקים שנותן טעם לפגם
אסור. אנחנו אומרים שהאורז זה אסור לכתחילה, כן.
אנחנו לא אוכלים את האורז, כן, אבל אם יש עוד צד להקל בזה...
מה אם יש ספק,
אם יש ספק, שאיש מצליח אותם שיש בו ספק? עכשיו, אם יש לך ספק אם יש בו טעם או לא טעם, יש לך ספק. אתה אומר, רגע אחת, באמת, זה היה אורז או זה היה שעורה, הם מאוד דומים. יש לך ספק בזה. אחד אומר, לא, היה אורז. אחד אומר, לא, לא, ברור, מה, ברור לך? אני ראיתי, זה היה צורה של אורז. אני אומר, לא, לא, זה היה שעורה. שיש לך ספק אם יש איסור או לא.
אז מה, זה
היה... אז אין בעיה בזה, תתיר אותו, זה מה שהוא אומר. כן, נמשיך הלאה. עכשיו, ומי הוא? כלים שנתבשל בהם מותרים לאחר הפסח. אמרנו לכם את זה אתמול, גם למדנו שיש שיטה, כמו שכתוב, לחרץ שיבוש על בו יישבר. רב אמר שאת הכלים של פסח אחרת צריכים לשבור אותם. אתם זוכרים את זה? למה? שיש בהם איסור חמץ, וכמו שהתורה אמרה, אוכלי חרש למשל בו יישבר. אבל מה פסק מרן? מנקה אותו יפה יפה, משפשף אותו יפה, קראנו את זה, לא? יחד מוצאים את כל החמץ, זורקים את הלכלוך, אפילו דייסה, משפשפים אותו ומשאירים את זה. לכן אותם החמורים שמוכרים את החמץ שבתוך הכלי, די כבר עם השטויות שלהם, עם העברים שלהם. פעם היו מוכרים את הכלים, גם הכלים מוכרים לגוי. בא רב אחד, אמר, כולכם רשעים. אמרו, למה? למה אתם מוכרים בלי טבילה? זה של גוי, זה צריכים לטבול אותם. עכשיו עשו תקנה בשטר המחר, החמורים האלה. גם אני מוכר את החמץ שבתוך הכלי. די כבר עם השגרונות השטויות האלה. מה? זה ממש משתגעים ומשגעים ומבלבלים את המוחות. זה קורה מפורש שזה מותר הלכה. ההלכה אומרת שאפילו כלי חרס לא צריכים לשבור ולא כלום. אתה מבין? אז אם בטעות בשלו חמץ בכלי אפילו, תשאיר אותו. ככה ההלכה אומרת, אפילו כלי חרס, תנקה אותו טוב, טוב, טוב. וגמרנו, לא, צריכים למכור. אני רק מפחד דבר אחד, אולי זה מראה שהכל זה צחוק. כשאתה מוכר בשטר את החמץ שבתוך הכלי, זה מי שרואה את זה, אז הגוי, או שהגוי הוא שוטה, או שהרב הוא שוטה, או ששניהם שוטים. מה אתה מוכר, מה אתה קונה? חמץ שבתוך הכלי. תמחקו את זה, זה טיפשות כזאת שאין כדוגמתה. תמחוק איזה משטרה מחר. היום אנחנו אצלנו שכותבים, הוצאנו את הקטע הזה.
כן?
בוודאי, מה זה, מה זה, אני מוכר את החמץ שבתוך הכלי. אתה קורא מפורש שהחמץ שבתוך הכלי לא נאסר. הגמרא אומרת, פירורים בתולי מבטלו, הוא לא צריך אפילו לוותר אותם, אוטומטי מתבטלים. כשאדם יש לו על הארץ כמה פירורים של לחם, צריך לבטל, לא צריך לבטל. זה אוטומטי מתבטל. כן, צופה תאנים, הגמרא מביא הראיות. טוב.
בכלי חרס, אם משתמשים בו בחמין בפסח,
אז
זה יהיה בעיה, לא?
אם אתה משתמש בכלי חרס בחמין, זה נקרא נותן טעם לפגם. אם עבר 24 שעות, או לפי הראשונים, הנחת לילה, זה שיטת רש"י והתוספות. אם עבר, זה נותן טעם לפגם. אז זה תלוי במחלוקת. אם נותן טעם לפגם אסור או לא.
אבל אפילו לך, אפילו
אם
מותר להשתמש
בכלי חרס? לא, חס ושלום. מי אמר דבר כזה? כלי חרס אסור להשתמש בהם.
רק לנקות בצונן.
כן. חס ושלום, נותן טעם לפגם לכתחילה אסור. אם משתמש בהם, אתמול דיברנו הרבה, נותן טעם לפגם, אתה היית בכיתה, לא עלה. שאלנו שעה שלמה דיברנו, תגיד מה באנו לגבי מה? שלוקחים את ה... כל אדם צריך את זה, נו? זה שלא מרגיש טוב.
זה תרופות, המילן.
זה
סטארץ', זה המילן אין לסטארץ'.
שזה נותן טעם לפגם, למה? שזה מר. נכון, דיברנו על זה.
הרבה פעמים בתרופות האלו הם שמים טעימה.
סוכר, כן. אבל תקשיב יפה, תקשיב יפה. המילן הזה, שאתה שם אותו לחזק את הכדור, זה אתה באמת לא חפץ בו. אמרתי לכם, אחלי החשבד, מידי החשבד.
זה המחלוקת הראש והרע.
כן, קראנו על זה אתמול בכיתה, הרבה דיברנו על זה, את המחלוקת הגדולה. אתה זוכר מה דיברנו? מידי אחלי החשבד.
החשבד, כן.
מחשיבים את זה כאוכל.
האם מחשיבים?
על מה זה נאמר?
על
אפר.
לא על אפר, על מה דיברנו? על מה?
כן, לחם ששרף.
לחם ששרף. חרחוק קודם זמנו. אז שואלים למה מותר בהנאתו, מותר באכילת, אומרים לא, באכילה זה אסור. על כל פנים, מה הוא חפץ? הוא חפץ שם לרפואה, הוא לא חפץ לעמילן, את העמילן הוא לא חפץ. אבל אני זוכר שהייתי בירושלים לפני 60 שנה, אני זוכר, היו לוקחים היהודים החרדים, עוטפים את זה עם איזה נייר דק, כמו גודל של, כמו של הסיגריות האלה, היו עוטפים והיו בולעים את זה. כן,
שגורין
לא, כאילו גורין לא תהנה מזה, לא ייכנס דרך הגרון שלי, זה עטוף. למה שיש לנו דין, קרחם בסיב, קרחם בסיב והחלם, לא, קרחם בסיב והחלם, אם אדם עטף את המצא או את האיסור, לא עושה בו איסור, כן.
זה
גמרא, קרחם, כן, אין צורך בזה, יכולים לקחת. אני לא יודע, רוב הרפואות שאני מכיר הם מרים. מרקה לענה.
אבל טאמס לדוגמה, אתה לא יכול לקחת.
כן, אם זה מתוק.
טאמס, יש לו טעם.
כן. נמשיך הלאה.
בדין תערופתו, כדין שער
תערופתו. עכשיו שימו לב, רק לגבי חמץ בפסח. כן, חמץ בפסח, בתוך פסח. אבל לא בפסח, גם בטל ב-60. ועוד דבר, אם זה לא היה דרך בישול, אלא נגע, יש לך כאן, הביאו את המצות לנו בערך, בערב פסח, ואנחנו אוכלים חמץ. אמר יום לפני, יומיים לפני פסח, איזה מצות הבאת? אומר, מצאתי מצה שמורה, בוא תמיד נטעם אותה, נראה איך זה. אתה פתחת אותו, ופתאום עבר מישהו ונגע בלחם הזה, עם הלחם, שלא נגע במצה.
לפני פסח.
כן, אז מה הדין הוא? אז הדין אומר ככה, שזה יש לו קר בקר, רק תנקה שם את אותו מקום ותראה שאין חמץ. ואם זה היה חם בחם, שניהם היו, הלחם היה חם וגם המצה הייתה חמה, אז אתה אומר צריך לקלוף את זה. זאת אומרת, כיוון שהאיסור לא מתפשט יותר, זה מה שהוא אומר, בישול האיסור הלך בכל
בכל האוכל,
אז אפילו במשהו. אבל דבר שהוא לא דרך בישול אלא דרך נגיעה, דינו כשאר איסורים. מה יעדין עם אדם? הנה שאלה יפה מאוד, מאוד שאלה יפה. האמא באה והביאה בשר לא מלוח, שמה אותו על השולחן, יצא ממנו טיפת דם, משהו כמו רגיל, לקחה את זה, מלחה אותו, והנה בא אחד ולקח את הדבר ונגע בזה, נגיד איזה משהו, נגע בדם הזה, אז מה דינו? חצי מזה.
סגה בהדחה.
כן, סגה בהדחה. קר בקר, תגידו יחד. קר בקר,
סגה בהדחה.
ואם זה היה דבר של קצת חם נגע בו, תלוי מה, אילה גבר, תתה גבר. אז זה לפי הכלים, הולכים לפי הכללים האלה. זאת אומרת, מה שאסרו, שימו לב, זה דווקא שבישלו אותם. אבל אם זה היה דרך נגיעה, לא אומרים את הכלל חמץ במאה שעור, אלא מורידים אותו. כיוון שהתורה שלנו אין בה שיגעון, אתם יודעים, הכל היגיון. כמה התפשט החמץ? כמה? קצת התפשט, תוריד אותו. תוריד אותו. עכשיו, מה יעדין? אם שמת בשר, ונגע הבשר המבושל, נגע בגבינה. תלוי, אם אין בו מלח ואין בו תבלינים ואין בו כלום, סתם בשר.
גוררים.
גוררים. הבנת? את שניהם גוררים. אם זה היה קצת לח. אם זה היבש ביבש, רק עושים מנערים אותו וגומרים. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שהאיסור הולך ומתפשט, אבל אם היה בו תבלינים, זה דבר אחר.
כמו
הנקניק.
מליח
קרותח. מליח קרותח, כבוש כבושה, כן, יש דינים אחרים. אז בואו נמשיך. אז מה שהוא אומר, רק לגבי בישול אומרים חמץ בפסח במשהו. אבל לא לגבי איסורים אחרים.
זה רק לפני הפסח.
נכון. בתוך הפסח זה בטל ב-60.
זהו.
אלא שמה שעושה בשעה תערוב בחום 60 עושה בחמץ במשהו, אבל אם בשעה תערוב לא היה צריך 60 אלא קליפה או מצאת מקום, אף בחמץ כן, שחם בחם ולא רוטב די בקליפה כשאר יסורים. כן, אם נגע כיכר חמץ כיכר מצאת שני חמין ואין שם דבר אף פען, לא איסור, לא אסור, אלא מקום
מגאו בלבד, לפי שאינו מבליע יותר.
כן,
זה לא מתפשט. כן. דין ריחה מלטה לעניין תבשיר שיש בו חמץ, עם שאר תבשירים, יש מקילים במקום דהיה מותר בשאר איסורים. ויש מחרים דמשהו מהאיקה.
זה הלכה, הלכה חשובה.
ריחה לב מלטה.
בואו נגיד מה זה ריחה. אתה עכשיו צלית באיזה מקום, בשר, וגם היה נבלה. ויש ריח של הנבלה, שזה עולה, מעלה. Mm-hmm. לא, אנחנו מדברים על מוהל, שלא יהיה טעות. ריח זה גדר אחר, זה יבש. אבל אתה מריח ריח של בשר. אז הדין הוא שלא לעשות את זה כמובן לכתחילה, בתנור אחד. אבל אם היה תנור גדול, ורק עניין של ריח של נבלה עבר לקשרה, זה לא עושה.
ריחה לב מלטאי.
זה מחלוקת בגמרא. ריחה מלטא, ריחה לב מלטא, הלכה.
ריחה
לב מלטאי. אנחנו לא עושים את זה בריח. כן, כן, כן. עכשיו אותו דבר גם בפסח, אבל יש אומרים לא. ריחה לב מלטאי פירושו זה שיעור כל כך קטן, שלא מתחשבים בו. אבל כיוון שבפסח אפילו כל שהוא עושה, אז ריחה כן מלטה, זה משהו מביא את המחלוקת. צריכים לראות מה פוסק מרן. כן, ויש מחמירים, ומי הוא אחד איקה אדם במקום שני שבו ריחה בשעה ביסורים, לאו מלטה, היא כמו שהתבאר ביורי דעה, סימן כופחה. ויש מחמירים, כתב בסבב בית מאיר, רדי אין להחמיר אלא במדיד דלה שכיח כלל. דהיינו, למשל, אילו נאפה פת חמץ עם פת בשר שמן. יש להחמיר משום דני דלה מלטאי משהו מהאיקה. אבל במה דשכיח כמו נמצא חיטה באחד מתבשילים בתנור. אין שום סברה להחמיר אפילו בתנור סתום. וזה גרה מתרה משהו שדיברו האחרונים. שהרי אפילו מבשר שמן ממש אינו, כן, אלא משהו. וזה הריח הבא מן החיטה, אף עם כל גופן תערב, אינו אלא משהו. אתה מבין? הוא אומר שזה כאן מדברים בדבר שהוא ממש, אפית הבשר עם לחם. אז נתן הלחם ריח בזה. אבל כשהיה חיטה אחת באורז, ואפית אותם ביחד, את האורז הזה עם הבשר, לא נאסר. למה זה משהו, כלשהו זה כמו קרה משהו. משהו ועוד פעם משהו, עד שזה הלך, זה לא ממש היה לחם, זה היה חיטה בתוך האורז שלנו. כן. נמשיך הלאה. בקיצור, ההלכה היא שריחה לאו מלטא היא. בואו נראה מה אומר הגאון איש מצליח. כן. יכולים להקל בדיעבד והפסד מרובה בתנור גדול, יש אפילו שלא במקום הפסד. אנחנו בכל שיש הפסק גדרה, ריחה לאו מלטא היא. אם יש גדרה, לאו מלטא היא. ערעורים, אף לעניין חמץ. במשך הספרדים יש להם צד גדול להקל לפי דעת מרן ביורי דעה. כן, נמשיך הלאה. כן, מה? מקילים בזה. סליחה, תהיה באש מצליח, שם הוא מדבר. נמשיך הלאה.
סעיף ב'.
חמץ.
חמץ נתערב משש שעות ומעלה עד הלילה, אינו עושה במשהו, אלא דינו כשאר איסורים, ונותן תנת גם נמש שרה.
כן, עכשיו נסביר את זה. חמץ שנתערב משש שעות ולמעלה, זאת אומרת, שש שעות ולמעלה זה כבר עשו מהתורה, נכון? לא החמירו בו לומר שאינו בטל, אלא בטל בשישים. זאת אומרת, מה שאמרנו שזה לא מתבטל, חמץ בפסח, בתוך הפסח. אבל מי שעד חמץ, לא אומרים את החומרה הזאת. למה? מי יכול להסביר לי? למה? 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 לא אומרים. אלו זה גם אסור.
אבל זה רק...
שימו לב, קודם אמרנו את הסיבה. למה אמרנו את הסיבה? למה זה חמץ בפסח במשהו? הסברנו לכם שיש פה שני דברים. מהו שני דברים? גם קראת,
וגם
רגילים לא חולות, אתם מבינים? אבל כאן אין את הסברה הזאת של איסור קראת, אין לו איסור קראת, נכון? אם האדם אכל, אמרתי לכם אתמול שיש שיטת המאור, שכולם לא קיבלו את זה, הוא אומר, מה פירוש הפסוק שהאדם, אך תשביטו, מה זה תשביטו? הוא אומר, משעה לך חמץ, שעה אחת בצהריים, תאכל אותו מהר.
לפני שקיעה תאכל את החמץ.
זאת אומרת, אין בו איסור קרת, זה ודאי, לפי כולם, אין בו איסור קרת. האיסור קרת, לכן לא החמירו בחמץ, שהוא משש שעות ולמעלה, עד הלילה לא נתנו לו את החומרה הזאת. נתנו את זה רק במקום שיש קרת.
מה קורה בין השמשות? אם מצא משהו בין השמשות?
גם כן, זה ספק, קראנו, שזה ספק מקילים.
זה בגלל שזה עד הלילה.
אבל יש אומרים שזה גם לילה גם.
ספק, זה כמו שקראנו מקודם, ספק, זה נקרא ספק, כן.
אפשר לעשות
דרך
חובת
ביור
חמץ
באכילה? לפי דעת הזו, תשבית, מקיים את המצווה של תשבית. מה יעדי לפני זה, למה לא?
כן, בזמן.
אם אתה באמת תשביתו את זה, לפי התורה, אם אתה אוכל את זה, את כל החמץ שלך, אתה לא צריך לבאר. אין חמץ.
אין חמץ.
אבל רגע, אם אתה אוכל את זה ברגע שצריך לבאר, אז איזה ברכה אתה עושה? איזה כל חמירה שלא באקטיב? איזה בעיר הזה?
אין הלכה כמו השיטה הזאת. כולם צעקו וצחקו עליה. אולי תביאו את המסכת פסחים, תקראו את השיטה שלו. הוא אומר שהמקדם משש שעות ולמעלה, זה לא להלכה, כאילו שנחלו למה שאפשר לאכול את החמץ. מה? השיטה שלו, טוב, שיטה משונה. שיטה משונה. יש עכשיו עבודה לראשי ישיבות. עבודה טובה. הנה כאן.
זה סימן.
ויחיל ראשי סלב. אינו עיקר שאכילתו שאין בה השבטה. תחילה מזו, שאין לך השבטה גדולה מזו.
When the Mara Katan on the Perif Daf Gimel in Masachet Pesachim ויאכיל למחל משש שעות ולמעלה
ויאכיל למשש שעות ולמעלה
ולמעלה עד הערב אינו עובר באכילתו שאין לך השבטה השבטה גדולה מזו. אבל לך תחילה אין לו לשבטו שנכנסה שש שעות תקיים על הכן מצוות תשביטו מתחילת שביט ונכתיב אך
מעלה מאור.
זה
אומר שמשש שעות ולמעלה.
משש שעות ולמעלה אפשר לאכול.
אנחנו אומרים בר מינן שעתיים מקדימים. אני פעם שאלתי שאלה יפה, נראה מי מכם מתרץ לי. למה לגבי אכילה אמרו שעתיים תקדים? ואילו לגבי הנאה שעה אחת תקדים. למשל, חצות נגיד בשעה 12. או היום בשעה, כן. היום נגיד שעה 1 חצות, 10:50. שעה לפני זה, כבר אתה יכול למכור את זה. אבל משעה, נגיד, 12 עד 1, אסור לך למכור את זה כבר, נכון? מדי רבנן, מדי אורייתא מותר, מדי רבנן אסור. מדי אורייתא חצות, מדי רבנן הוסיפו שעה. אבל עד השעה הזאת אתה יכול למכור. זאת אומרת, משעה 11 עד 12 אתה יכול למכור. אבל לאכול, אמרו, תוסיף עוד שעה. לא 11, 10. משעה 10 יותר כבר. זאת אומרת, 12, נגיד שעה 1 זה עשו במדאורייתא. שעה 12 עשו מדרבנן. שעה 11 אתה יכול למכור אותו לגוי. אבל משעה 10 אל תוכל. למה החמירו? שניהם אותו איסור. לא, זה גם זה עשו וגם זה עשו. למה החמירו? למה החמירו באכילה יותר מהנאה?
אולי הסברה כי קשר...
שימו לב, תמיד רבותינו דבר איסור לפיו של האדם החמירו. לכן כתוב, הבאתי לכם את התוספות, שהגמרא אומרת שצדיקים לא נכשלים. איך זה שהכשילו את ישמעאל כהן גדול, הגמרא אומרת, לא יכול להיות, הרי צדיקים, אפילו החמור של רבי פנחס לא נכשל באכילת איסור. איך אתם שואלים את התוספות, אבל ראינו שנכשלו, חיללו שבת, אומר, חיללו שבת כן, לאכול איסור לא. שואלים את התוספות, אכלו בכיפור, היתר זה כן, אבל לא איסור. יוצא מזה, למה? מי יכול להסביר לי? למה כל כך הקפידו באכילה? למה? למה? יותר מכל דבר אחר. אכילה זה משהו חמור, למה?
אולי כי אפשר להגיד שזה נהיה חלק מהאדם.
זה נהיה חלק מהאדם. אדם יש בו נבלה. ראיתי איזה פוסק שאומר שאם התרנגולת גידלו אותה על תולעים.
מה, שעה לפני זה לא היה חלק מהאדם?
לא, לא, שהאיסור, האיסור הפך להיות חלק.
You are what you eat.
ולכן, תרנגולת שאוכלת כל הזמן, גידלו אותה על תולעים.
בגלל זה החמירו יותר.
אמרו, התרנגולת מותרת, אבל בגלל שהיא אכלה כל הזמן תולעים, אל תאכל אותה. פוסקים אומרים את זה. לא כולם הסכימו איתה, אבל יש שיטה כזאת, במובן בשולחן ערוך. בהמה שתראה, והרמ"א מביא את זה. בהמה שגדלה, מה?
יש משווים שלא אוכלים חזיר, כי איך הוא התנהג.
החזיר, התורה עשרה לנו חזיר, מה יש לכם לחפש את העמים? התורה עשרה חזיר. הבאתי לכם פעם את הרמב״ם, הרמב״ם אומר הבשר הטוב ביותר, פרקי משה, הבשר הטוב ביותר זה בשר חזיר. כן, והיה מותר, היינו אוכלים חזירים, למה לא? זה בריא, זה טוב. אז אני אומר לך שבפרקי משה הוא כתב את זה, אחר כך תרגמו את זה לעברית לפני 400 שנה את ספריו, והמנובלים המתרגמים דילגו על זה חזיר. אני קראתי כתב יד עתיק, לא כתוב חזיר, אבל בכתב, עכשיו הספישו את זה מחדש לפי הכתב ידו, כתוב חזיר. אין לך בשר טוב יותר מהחזיר. נו, אתה רואה עשרה? אל יאמר אדם יפשי בבשר חזיר, אלא יפשי ויפשי, זה התורה עשרה. גם במורה נבוכים אומר, אני לא יודע למה התורה עשרה חזיר, אחר כך הוא אומר, אולי בגלל הלכלוך שלו, הוא מיד הולך.
שהוא אוכל, וגם הוא אוכל את הלכלוך
שלו. אחד כל הלכלוך, כן, טוב. אבל הוא כותב ככה בפרקי משה, תזכרו את זה, הבשר הטוב ביותר. היום הרופאים אומרים שלא נכון.
כן, אומרים שזה מאוד לא בריא.
כן, לא בריא. ואיזה קומר אחד, עשה להם דרשה בבית הכנסת שלהם, בכנסייה. אמר, רבותיי, אל תאכלו חזיר, גם ישו לא אכל חזיר. בואו נמשיך. אז עוד פעם, מנותן טעם לפגם, נמשרת. זאת אומרת, אפילו שאנחנו עושים נותן טעם לפגם, זה בפסח. אבל לפני הפסח,
אנחנו מתאים לפגם.
רגע, הוא חמש מבשל עם בשר מבושל, נותן טעם לפגם, הוא מותר. יש מקום לטעות, ארטיקלט לשונו. סור לוחמת שנפל בגדיה, או שנבשל למסר אצלי, נותן טעם לפגם או משהו. כן. שימו לב, גם מכירים את זה. אתם צריכים להבין, לנו הספרדים הרבה יותר קל כל הדינים של פסח, לפי כל התפוסה. כל זה בעיות של גאוני אשכנז. מישהו פעם אמר לי דבר יפה, אהבתי את זה. אומר, תראה, הרמ"א תמיד מחמיר, מאוד מאוד מחמיר בהלכות פסח, בהלכות בשר בחלב, מאוד מחמיר. ואילו בחושן משפט, בענייני ממונות, הוא מאוד מקל. אין דבר לרמות את הגויים, אין דבר זה, אין דבר זה, כל מיני תקולות שהרמב״ם לא הסכים להם. אומר שהוא היה רב של קהילה גדולה מאוד. ובקהילה שלו היו הרבה בעלי בתים. לבעלי בתים צריכים להגיד להם תמיד את הדין החמור. שבקושי ישמרו בסוף את הדין הנכון. אין פסק להם לחמורה. מה שאין כן, רבי יוסף קארו היה בצפת, כולם היו צדיקים, יראים, ישב שם, ולימד ולמד תורה. כולם בצפת היו יהודים שומרי תורה ומצוות. אמר להם את הדין, הראשונים, וכתב את הדין. אמר לי את זה אותו דבר, גם כן, שיש מחלוקת בין המשנה ברורה לבין ערוך השולחן, תלך לפי ערוך השולחן. אמרתי לו, למה? אומר, המשנה ברורה היה גאון, יושב וכתב. אבל ערוך השולחן היה לו מציאות של אנשים. תמיד באו אליו פה, הוא היה פוסק מעשי. היה לו קהילה גדולה, נוברדוק, שהייתה קהילה מהגדולות. כן. הוא מחמיר בדרך כלל. כן, אבל הוא אומר את העיקרון, שהגאון משנה ברורה היה גאון עולם, שישב וכתב ספר חשוב. מה שאין כאן, ראו שהיה לו פסק דין, הוא אומר. כל יום היו באים אליו שאלות. לכן הוא מקל הרבה דברים בנידה. הרבה קולות יש לו בנידה. הרבה קולות יש לו גם כן בעניינים של קהל שיש להם בעיות ובעניינים ממונות.
גם מה שאמרנו בחשמל זה יום טוב גם כן.
כן, פעם אני ראיתי אחד בא ואמר בורר לו אחד בדין, אמרתי אתה פסול, מה זה? מה זה בורר לו אחד? תראה בראש, תראה בראשונים. לא שיגיד יעוות את הדין, שאתה תפסוק שהוא יאמין בך. אבל צריכים להיות לפי דין. אתה קיבלת כסף ממנו, איך זה יכול להיות? מה זה? אמר לי, כן, ערוך השולחן אומר את זה, הביא לי את זה. אמרתי, אנחנו ספרדים לא יודעים מהדברים האלה. הדיין, אחד בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, צריך שיהיו דיינים. רק הוא יאמין בו שאתה תגיד את האמת. תסתכל, אמרתי לו, בהראש, תסתכל בבית יוסף.
הוא בוחר את הדיין.
לא רק בוחר את הדיין, הגמרא אומר, זה בורר לו אחד. מה הכוונה? אומר הראש. אומר הראש, לא חל בשם שעבטו דינים, שהוא ילך להמציא המצאות נגד ההלכה. שעל ידי שאתה בורר את האדם, אתה יודע שיהיה דין אמת. גם השני בורר לו. אבל לא שהם יעבטו דינים ויעקרו אתם ויגידו יום לילה לילה יום ויבלבלו את הכל.
אבל אומרים אם הדיין יודע את בעיה, מכיר את בעל הדין, עדיף שלא ישפוט.
כן, לכן אסור להגיד לו, בטח, הוא דיין, אסור לו לטעון את הטענות, אסור לתת לו כסף. הם עושים את הכל, הם נותנים את הטענות, אומרים לו מה אני רוצה לגרום, מה תגיד, מה לא תגיד. לכן זה ארוך השולחן יתיר להם. אני התפלאתי על זה, קראתי, יראה לי את זה. לא שחרום, יש היום אנחנו נוהגים שבזה בורא לו אחד ונותן לו את כל הטענות ונותן לו את כל הכספים, ולפני שהוא הולך לבית משפט כבר נותן לו $1,000. כן, היה לו פסק דין גדול עם האנשים.
אני חושב שהרוך השולחן היה
עסקן
גם כן. מי? הרוך השולחן היה עסוק בביזנס.
הרוך השולחן? לא, הוא היה אדם גדול, בפוסק שלו, היה רב של העיר נוברדוק, היה רב גדול שלהם. יש לו הרבה הרבה קולות. הנה ראית גם בעניין הזה, בעניין הזה של הדלקה ביום טוב, הוא מתיר את זה בפשטות ככה. קראנו את זה, תן לו את הנייר שלו. כן, רגע, החמץ. אז עוד הפעם, מה שאומרים חמץ בפסח, בפסח לא עד הלילה.
חיטה שנמצאת בערב פסח
בתרנגולת מבושלת.
חיטה שנמצאת בערב פסח בתרנגולת מבושלת מותר לבטלה בשישים, אבל אם חיממו התרנגולת בפסח ועוד שהחיטה בתוכה חוזרת ויתן טעם בתוכה בפסח להווה במשהו.
אגב,
ומי הוא בחימום כלי שני אין לחוש ויש מאחרים בכלי שני בפסח, וטוב להחמיר אם היה צולדת בו
דולב אחי, לא מקרה קלשן. עכשיו תלמדו כלל, תלמדו כלל, ביחד כולנו. כלי ראשון מבשל, כלי שני אינו מבשל. ואז תשאלו שאלה פשוטה, מה ששאלו התוספות. נראה אם זה חם או לא חם. התוספות שאלו את זה. למה אתה קובע, כלי ראשון, אם זה לא חם, לא מבשל, ברור. כלי שני, אם זה רותח, שאתה לא יכניס את האצבע שלך בו, בקריסו של תינוק, למה לא מבשל?
כי החומות של הכלי שומרות את
החום. שהחום, זה קשה להבין את זה.
דפנות הכלי.
אבל כשאתה שופך את הזה, זה מבשל.
עירוי כדי קליפה. מחלוקת ראשונים זה, בין רבנו תם לבין רשב"ם. אבל התוספות ירצו.
הלכה זה איסור לנו.
כן, אנחנו עירוי מבשל כדי קליפה.
אמרו לנו לשפוך על החמין.
כן, אז עכשיו עכשיו אנחנו אומרים כאן, אנחנו אומרים פה יסוד גדול, זאת אומרת שכלי שני אינו מבשל. מה יהיה הדין? האם הוא בולע ומפליט? לא מבשל, בסדר, אבל אם יש לו קצת מבליע ומפליט, זה נחלקו בזה. תביא יורד דעה, תביא יורד, תקראו את זה, מחלוקת גדולה יש בזה. מרן הביא שתי דעות ופסק להקל בדיעבד.
כן,
סימן קופי, סימן קופי, סעיף
בדיעבד.
כך תקרא, מי קורא לנו כך? תקרא את זה. סעיף בית.
ברדיעה סימן קופי. סעיף בית.
תרשמו לכם את זה.
חום של כלי ראשון שהיה צולדת בו מבשל ואוסר כולו.
אנחנו אומרים כמו שאמרנו, חיטה אחת בתוך האוכל הכל אסור.
אבל חום של כלי שני אינו מבשל, ויש אומרים, אז סתם, ויש אומרים שגם כן אינו מפליט ולא מבליע,
לא זה ולא זה,
ויש אומרים דמכל מקום הוא מפליט ומבליע ועושה כדי קליפה, וראוי לחוש להיזהר בדבר לכתחילה. אבל בדיעבד מותר ולא קליפה, והדחה בעל מסגר.
עכשיו בוא נלמד את ההלכה הזאת, בוא נלמד את ההלכה הזאת. כלי ראשון, מה שאנחנו קוראים, בישלת את התרנגולת עם חיטה, הכל אסור. היה לה בצוואר חיטה, תלמדו מתי החיטה אוסרת, דווקא שהיא מבוקעת. אבל אם היא סגורה, היא לא, נגיע לזה תקן. ראית בסוף חיטה מבוקעת, זה היה חמץ, הכל אסור. כל התרנגולת, תשאיר במצולות ים כל חטא, גמרנו מזה. עכשיו, השאלה היא כלי שני. שמנו את כל האוכל שלנו, מים חמים, ובסוף לקחנו את התרנגולת שהייתה בלחיטה, ובטעות נכנס בחיטה, שמת את זה בכלי שני שהמים רותחים. מרן מביא שתי דעות.
לא באש.
כן, מרן אומר שתי דעות.
איך
ממתי מבשלים בכלי שני הרב?
לא, שמת אותו הר. היה מבושל. היה מבושל. היה
מבושל.
אתה יודע מה, כמו שאתה קורא פה, בישלת אותה לפני הפסח, זה בטל, נכון?
כן.
עכשיו בטעות לא הוצאת את זה, את החיטה. הכנסת אותו במים חמים של כלי שני. אז מה הדין בזה? מרן הביא שתי דעות. דעה אחת שיש בו קצת מבליע, שהוא מבליע או מפליט. ושיטה שנייה לא מבליע, ובדיעבד הוא מתיר את זה. לכתחילה הוא חושש. זה אני אמרתי פעם אחת שרוצים להכשיר למשל מסעדה. עכשיו מסעדה היום נבלות וטריפות, חוזר בתשובה. עכשיו צריכים להגעיל. מה יהיה הדין על הצלחות של הצ'יינה שלו, שאנחנו דנים אותם ככלי חרס.
זה כלי שני.
צריך לשבור, לא כלי שלישי אפילו. בדרך כלל במסעדה איך הולכים? מביאים כלי גדול, מבשלים שם נבלות וטריפות. שופכים אותם לתוך כלי שני. שמים את זה על השולחן, ואדם לוקח עם המצקת, שגם זה שאלה, מכלי מאה משם, ושם את זה אצלו בצלחת. אז זה כלי שלישי.
לפחות כלי שלישי.
כן. למה צריך לשבור את זה?
כן.
אני צריך לשבור. אם הוא רוצה, לכל הפחות, אם אתה רוצה לעשות מהודר שבמהודרים, תטביל אותו שלוש פעמים במים רותחים. יש שיטה שגם כלי חרס, וגם כל הכלים אינם בני יומן, תשאיר אותם
יום
יום
24
שעות.
חרס זה לא עושים הגלה, זה
צריך את... אבל יש שיטה ירושלמית, צומחים עליו, בעל העיתור אומר, ששלוש פעמים אם אתה מגעיל כלי חרס, זה מועיל לו. זה השיטה, זה שיטה יחידה, לא להלכה, אבל יש שיטה כזאת. שיש ירושלמי ויש הבעל העיתור מביא את זה בעיתור בית יוסף מביא את זה בהלכות בהלכות הכשר כלים הוא מביא את השיטה הזאת
קוף
שכן
קף קוף א' איפה?
קוף קף א' אני חושב תפתרו את זה בטור מביא את השיטה הזאת על כל פנים כיוון שיש שיטה כזאת יש שיטה כזאת אתה מצרף מצרף אותו ואותו פעם שואל את רבו שפיינשטיין שעל הכלים האלה שקנה כלי פורצלן יקרים אז הוא באמת השאיר אותו י' ב' חודש יש שיטה שי' ב' חודש אין בו איסור זה שיטת החכם צבי מאיפה לומדים את זה? כשאנחנו יודעים שאם היה כלי יין של יין נסך אם עבר 24 שעות אין בו איסור או הגרעינים כבר אומר שפעם רב אחד צלה בגרעינים אמרו לו מאיפה אתה יודע שזה קשר אולי זה יין נסך אמר להם, ראיתי שכבר היו ישנים אז מה ישנים? אמר כבר 12 חודש עברו עליהם, ראיתי ישן מאוד ואם עבר 12 חודש חלף הלך לו אין כאן, אין כאן איסור של יין נסך אז רוצה לומר החכם צבי שעל פי זה אחרי י' ב' חודש נגיד היה לך כלי חמץ חמץ של מה שלא יהיה נשאר י' ב' חודש חלף הלך לו אומר שזה מותר בחכם צבי בהלכות סימן תפנון א' תפתח מביא זה בפתחי תשובה מביא אותו חכם צבי בהתחלה כן מביא כולם מביאים את השיטה הזאת זו שיטה מעניינת מאוד הרבה הסומכים עליה היום אז הוא כותב את משה פיינשטיין ככה אני אומר לך תשאיר אותו י' ב' חודש ותעשה כעס תשתמש בהם כלי פורצלן יקרים הלך קנה את זה מהאוקשין שלם על זה כמה אלפי דולרים זה היה מזמן של המלאכים מלכי מדי הוא פרס מה? מביא אותה פתחי תשובה בסימן תפנון א' בהתחלה תקרא אותו פתחי תשובה כן, על כל פנים בוא נחזור לענייננו שהאיסור של פסח זה בפסח ואם את התרנגולת בישלת אותה או חיממת אותה בפסח כמובן בכלי שהיה בכלי ראשון אבל בכלי שני יש צד גדול להקל לפי מה שאומר מרן בדיעבד ואפילו שהיו מים חמים יש לנו דין שאמבטי יש לה דין של כלי ראשון למה?
בגלל שזה מבשל אם זה חם הכל ושמים
ראיתי שיטות שאפילו זה שיטה שנייה אפילו זה כלי שני אם יש כמות עצומה של מים יש בזה מחלוקת מה החידוש באמבטי? יש אומרים לו אמבטי זה היה כלי ראשון יש אומרים לא אמבטי זה היה כלי שני אפילו קראנו את זה מי למד את זה את ההלכה? זה בסימן שני י"ח
אמבטי
יש בכמות עצומה של מים אפילו כלי שני מבשל תפתח את ההפקרות סימן שני י"ח שאמבטי הרמה כותב אפילו כלי שני יש לו דין שזה מבשל זאת אומרת תקשיבו שאתה רואה כמות עצומה של מים, אז אפילו כלי שני יש לו דין של כלי ראשון. סימן שני יותר.
שני אחרי זה, אור חיים. שבת. שבת. פישו בשבת.
The din is that if you have an ambati that's hot and then you put cold water, it's considered mevashel. Because the hot water cooks the cold water.
מה ההבדל? אם זה בכלי שני, למה זה מבשל? למה? שרואים שכמות גדולה.
שני יוחד.
מביא אמבטי. הרמה אומר שזה כלי שני. לא, לא מוסכם. האמת היא שהרמה קצת צודק. אם זה כלי ראשון, מה הבעיה? זה ודאי שזה מבשל. מה הפתאום? אמבטי.
אמבטי, פירוש, שני יוחד, סעיף א', אור חיים. אמבטי, פירוש, כלי שרוחץ בו של מרחץ שהיא מלאה מים חמים אף הפי שהיא כלי שני אין נותנים לה מים צונן שהם מחממים הרבה אבל נותן הוא ממים חמים שבזה המבטי לתוך המבטי אחר של צונן
מה
שהוא עצמו אסור לו למה הוא אסור? למה?
בגלל שזה כלי שני
למה זה כלי שני? למה? כנראה כמות עצומה של מים חמים
חמים זה באמת נחשב
זה האמת, אם תיקח ביצה, אפשר לבשל בה, ודאי תבשל בה, מה? שים ביצה שם, חצי שעה תהיה מבושלת, מבושלת, מבושלת. כמויות, זאת אומרת, הוא הבין, לפי הרמה הזה, זה תלוי במציאות.
תלוי כמה,
במציאות, כן? שאם זה כמות גדולה, במציאות היא כן מתבשלת. לא כולם הסכימו עם הרמה הזה. תסתכלו שם במפרשים, אומרים שהאמבטי זה כלי ראשון. אז מה החידוש באמת? אם בגמרא... מה החידוש? אם זה כלי ראשון, אם תגיד כלי שני, יש בו חידוש יפה. אפילו כלי שני בכמות גדולה מבשל. רואים את כלי ראשונו, אז מה זה דווקא אמבטי? מה, אסור לשים שם מים? כל כלי ראשון אסור לשים מים. מה החידוש אמבטי שזה כמות גדולה? למה אמבטי? טוב, נמשיך הלאה. עוד פעם, חיטה שנמצאת, תחזור על זה. אז אם זה היה בערב פסח, זה בטל ב-60, נכון? אבל אם זה היה בתוך הפסח, חיממת אותו עוד פעם, זה נותן טעם, וממילא, במשהו, מחומים כלי שני, כן, אין לחוש. יש מחמירים בכלי שני בפסח.
אז מדובר פה במרן
כלי שני מבשל או לא מבשל תמיד לא מבשל אבל בפסח רוצה לומר כן מבשל מה?
ופה בשולחן ערוך הוא כותב שזה בכלי ראשון הרמה מביא
באמבטי, על אמבטי
לא, פה
חיטה שבישל אותו בכלי ראשון על האש
חוזרת ליתן אבל אם חיממו התרלו בפסח
חיממו הכוונה כן, כמובן כמובן שהיה צולדת בו ומי הוא בחימום כלי שני לקחת את התרנגולת שמת על האש עם ה...
עוד פעם, כבר בישלת לפני החג עוד פעם בחג על ריבי ראשון
כן, כלי ראשון אבל כלי שני
כלי שני לא מופיע לפי מרן, כן?
כן, יש מחמירים בכלי שני בפסח טוב להחמיר
אבל להלכה, מרן לא הביא
ואם החיטה אינה בקועה רק נתרבבה ויש הפסד מרובה ומניעת שמחה, יש לסמוך להקל כן, מה אתה אומר?
אז מרן לא הביא את העניין...
דווקא בכלי ראשון, דווקא בכלי ראשון.
אז לנו, אם בישלנו את האוכל כבר, ומצוי בפנים, בתוך ה...
זה לא נאסר, אתה זורק את החיטה. למה שזה היה לפני פסח?
זה פסח, כן.
אפילו מבוקעת, לפני פסח זה בטל, כן. בטל ב-60, כמה יש, חיטה אחת. פעם היו לוקחים את התרנגולים, זה היה מצוי, היום לא מצוי דבר כזה.
לא מצוי, לא.
היו שוחטים ביום טוב, והיו שוחטים את זה אפילו בזה, אחר כך היו מבשלים אותו.
כן.
ולפעמים יש לה בזפק חיטים.
כן, עדיין.
הרבה מצוי הרבה. היום זה בכלל לא מצוי, איזה מצוי. היום אתה לוקח, אנשים מפונקות, לא מליחות, שמליחות, לא יודעות שום דבר. לוקחים לאש, תשליך לבשל.
בבשר, בזה,
שמליחות. היה לנו כלי מיוחד של עצים.
כן, כן.
כלי
מנוכר.
אמרתי לכם, יש רמב״ם מפורש שלא מסכים. למה הסברה היא כזאת? מה שאומר, שימו לב, שימו לב. הסברה נגד החכם צבי הוא כך. אומרים כך. באמת, אין בו איסור. הלך האיסור. ביין נסך, אין יין נסך. ברור. אבל... בשאר איסורים באמת אין איסור למה נותן טעם לפגם מותר אז באמת זה מותר אלא חכמים גזרו למה גזרו? למה גזרו? לגמרא זה למה גזרו? זה גמרא במסכת עבודה זרה, שאינו עטו, שלא, זאת אומרת, זה הגמרא, תביא גמרא עבודה זרה. עכשיו הגמרא לישתרו, הוא אומר גזרה. אז כמה שזה גזרה, מה זה משנה? הרמב"ם אפילו 100 שנה. זה גזרה, זה לא איסור, אין בו איסור. אם היית אומר מטעם איסור, אתה צודק. אתה צודק. אבל זה לא בגלל האיסור. ככה יש חולקים על ה... הנה פה. הנה כאן. כאן. קשה איזה. אמר, תקרא בקורם.
עבודה זרה, דף עין עמוד ב'. אמר רב חייא בר דרב הונא, לא אסרה תורה אלא כדרה בת יומה דלאו נותן טעם נפגם הוא. מכאן ואילך להשתרף.
לא, זה קושיה. אם אתה אומר שאחרי שעברו עליו או 24 שעות או לינת לילה, אחרי זה להשתרף.
אבל אתו בת יומה.
תשובה.
כדרה שאינה בת יומה, משום כדרה בת יומה.
אז כיוון שזה גזרה, זה מה שחולקים על החכם צבי. אומרים, אתה צודק בזה, 100% אתה צודק. אין בהם איסור. האיסור הלך. אבל זה לא בגלל האיסור, זה בגלל הגזרה. אז אם זה גזרה, מה זה משנה אם זה שנה או שנתיים או 100 שנה? זה גזרה. מבינים את זה? לא בגלל שיש איסור. תלמדו כלל. האמת היא שהאיסור הולך אחרי שנה. רואים את זה מיין נסך. שאם היה קט של יין נסך שהיה בו יין נסך ועבר שנה עליו, זה מותר. או מה שקראתי לך, חרצנים. אותו הרב שצלה את האוכל שלו בחרצנים, אמרו לו, איך זה? זה יין נסך. חרצנים הגרעינים. איך השתמשת בזה? השתמשת ביין נסך. אמר לו, עברו עליו י' ב' חודש. אז כן, זה גמרא בחולין. כיוון שעברו י' ב' חודש, ביחד, אין כאן יין נסך. הולך, אחרי י' ב' חודש. כן, הגמרא גם אומרת שתולעת אחרי י' ב' חודש, זה נהיה עפר באלמה. כל דבר שאין לו עצם.
כל זמן שאין לו שם יין נסך עליו.
זה לא יין נסך.
תגיד, חלק השם הרצה, הקדוש ברוך הוא.